מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
10 דברים שככל הנראה לא ידעתם על גז טבעי. הוא באמת נקי. למעשה עד כדי כך נקי שהתוצר שלו כששורפים אותו הוא פחמן דו-חמצני ומים. זה בעצם התוצר שאנחנו מייצרים כשאנחנו נושמים. הוא באמת טבעי. אם הוא לא נמצא מתחת לשכבת סלעים, ההרכב הכימי שלו מאפשר לצוף על פני הקרקע. עיקר השינוע של הגז הטבעי הוא באמצעות צינורות. לארצות הברית למשל יש צינורות להולכת גז באורך של יותר מ-300,000 קילומטר, זה פי יותר מ-30 כף כדור הארץ. הגז הטבעי הוא חסר ריח, מוסיפים לו ריח שמזכיר משהו כמו ביצה סרוחה רק כדי לאתר דליפות. ארצות הברית היא בעצם, לפי הערכות, יש לה מאגרי גז שיכולים להספיק לה את לספק את הביקושים ל-100 שנים קדימה. לרוסיה יש הכי הרבה גז בעולם, גז טבעי, כמעט 1,700 TCF לפי הערכה בתחילת 2019, שזה בערך רבע, 25% מכמות הגז הטבעי בעולם. אחריה איראן, קטר, סעודיה וטורקמניסטן, כמה לישראל יש?
ברוטו, אולי 1,000 מיליארד מק, זה משהו כמו 30 TCF, במקרה הטוב.
אז אנחנו מעצמת גז אזורית, נסתפק בזה.
במקרה הטוב, כן.
מחיר הגז בעולם הוא נסחר למעשה באזורים לפי חוזים עתידיים, וביום שלישי מחיר הגז שבעצם לצפון אמריקה, ביום שלישי האחרון נפל שפל של 4 שנים, קצת יותר מ4 שנים, מתחת ל-$2 ליחידת גז. יש סוג גז טבעי יבש ורטוב. היבש מכיל 100% מתן, גז מתן, והרטוב מכיל 85% גז מתן, ועוד 15% של גזים נוספים. יש באמצע תל אביב, לא באמצע, קרוב יותר לים, מרכז תל אביב, תחנת כוח שעובדת על גז טבעי 24/7. מודאגים מהזיהום של לוויתן, אז יש פה משהו שעובד. בימים אלו בדיוק, האמת היא בימים שהחל הזרמת הגז ללוויתן בפעם הראשונה, לפני 5 שנים החלו הדיונים על מתווה הגז בזמנו של, מי זה היה שם? יוג'ין קנדל, נכון?
נכון.
אוקיי, אז ברוכים הבאים לפרק ה-86 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט. שלום אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטגיה הראשי של פסגות.
אנשי.
וקצת שמעתם אותו עכשיו. איתנו היום מישהו שקצת, שלא קצת, שהרבה יעזור לנו בידע שלו ובכל בכל התרומה שלו לגז הטבעי, העורך האחראי לתחומי התשתיות, האנרגיה והתחבורה של כלכליסט ושל ויינט ושל כל הגופים, ליאור גוטמן, אהלן.
אהלן, מה העניינים?
טוב, אז אני מציע שכרגיל נתחיל מההתחלה, אולי אפילו היסטורית. ליאור, בוא תאפס אותנו רגע. איפה... דיברתי שלפני 5 שנים החלו הדיונים על מתווה הגז, המתווה נחתם משהו כמו 2 לאחר מכן, נכון, עבר את אישורי הממשלה. איפה אנחנו עומדים היום, כמה גז יש, מה המאגרים שמספקים לנו גז, למי אנחנו מייצאים, בוא תעשה לנו רגע סדר בדברים.
אוקיי. אז ננסה ללכת פרק-פרק. מבחינת מאגרי הגז הפעילים, אז יש לנו את מאגר תמר, שהוא פעיל ממרץ 2013, והוא עד לפני כמה שבועות בודדים ממש סיפק את כל צרכי המשק של הגז הטבעי. מהיום האחרון של 2019 יש לנו גם את מאגר לוויתן, שהוא כרגע גם מספק גז בעיקר ללקוחות זרים, אבל גם למשק המקומי, לחברת חשמל ועוד לקוחות קטנים. ובעוד בערך 14-15 חודש מהיום, התחבר מאגר שלישי, זה בעצם שילוב של 2 מאגרים, אלא כריש תנין, וכל אחד מהם יחזיק באפשרות לספק גז עם מערכת הולכה עצמאית. אז זה בעניין המאגרים. בעניין למי מוכרים, אז מי...
לפני זה רק סדר גודל של גז שיש במאגרים.
אוקיי, אז ככה נתחיל מתמר. תמר יש בערך 300 מיליארד מק, מטר קוב של גז, בלוויתן יש בערך 650, ובקריש תנין נכון לעכשיו הוא עדיין באקספלורציה, ויכול שזה יגדל בערך 100. תשאלו אם זה הרבה עוד קצת, צריכת הגז במשק הישראלי בשנה החולפת הייתה בערך 11.5, כמעט 12 מיליארד מק, כלומר יש לנו רזרבות מאוד מאוד גדולות, וזו אחת הסיבות שהמדינה התירה בזמנו לייצא גז, אז מי שמקבל מאיתנו היום גז ברמה מסיבית, זה חברת החשמל הירדנית, שהיא מקבלת ממאגר לוויתן, וכל מיני לקוחות עסקיים במצרים, שהם גם מקבלים ממאגר לוויתן, ובעוד חצי שנה בערך פלוס מינוס, גם מאגר תמר יתחיל לייצא גז למצרים, ואז ישראל בעצם תהפוך למין, כמו שהזכרת, ספקית אנרגיה מקומית לשכנות שלה, מדברים כבר על מגעים מול הרשות הפלסטינית, שגם נספק לה גז, ובחזון היותר יותר ארוך, יש יאמרו מגלומני, צינור, הולכה, דרך קפריסין, יוון ואיטליה, שהחוזה אליו נחתם גם כן בשבועות האחרונים. ולגבי העתיד, אנחנו עדיין לא יכולים לדעת, כרגע יש כמה חברות שמחפשות פה, הרי פתחו את הים מחדש לחיפושים, ויש לפחות 10 רישיונות שנמצאים גם בידי חברות בריטיות ויווניות, שהם אמורים בשנים הקרובות לעשות חורים באדמה, ואולי למצוא עוד משהו, אז כרגע אנחנו יודעים על מה שיש, אבל זה בהחלט לא סוף פסוק.
ודיברת על צינורות, בעצם מה המצב עכשיו מבחינת התשתיות? את דיברת על ירדן ודיברת על מצרים, זאת אומרת שיש תשתית מוכנה עכשיו שעובדת מושלמת בעצם למדינות האלה?
נכון. אז מאגר תמר, יש לו תשתית הולכה עצמאית מהים לחופי ישראל, גם למאגר לוויתן יש תשתית הולכה עצמאית מהים לחופי ישראל, כולל האסדה הזו מול חוף דור עם הפעילות של הנישוב שהעסיקה את התקשורת, במהלך חודש דצמבר, ויש צנרת הולכה לירדן שחוצה בעצם לרוחבה של מדינת ישראל עד לקו הגבול שם, ובאמת מתחברת לירדן.
תת-קרקעית?
כן, היא תת-קרקעית, והצנרת למצרים, בעצם זה מין חיבור של כמה מקטעים, תחשוב כמו, כאילו חיברת כמה קשיות אחד לשני, אז יש לך מהים לחוף, בחוף תת-קרקעי במערכת ההולכה הפנים-ארצית של מדינת ישראל, שאותה מנהלת חברת נתיבי גז הממשלתית. זה מגיע לאשקלון, לחברת קצא, שם זה מתחבר לצנרת המצרית של EMG, עליה השלום ההיא, שפעם אחרה לנו גז והיום קונה גז. ואז משם זה, יש מקטע שעובר מאשקלון לאלריש, ובאלריש זה מתחבר כבר למערכת ההולכה המצרית, ומשם זה מגיע לאיפה שמגיע.
מה עם שאר המדינות?
תראה, אני מאוד מאוד אשמח שנמכור גז לסוריה ולבנון, לא נראה לי שזה יקרה.
לא, אבל למזרח התיכון.
זהו, אז לגבי...
מזרח התיכון, הים התיכון.
זהו, אז לגבי מדינות אחרות, תראה, הזכרת מקודם שבשביל לשנע גז אפשר לעשות את זה בצנרות, יש עוד אפשרות לעשות את זה, אפשר להנזיל את הגז, כלומר להפוך אותו במצב צבירה של גז לנוזל, אתה בעצם מוריד את הטמפרטורה שלו לבערך מינוס 70, שם אותו על מחליות יהודיות ומשנה אותו לאיזה מדינה שאתה רוצה, ושם פורקים את זה והופכים את זה בחזרה מנוזל לגז. התהליך הזה הוא מאוד מאוד יקר. מה שאומר שאם מצאת שם לקוח, זה אומר שאו שהוא לא עשה את התחשיב הכלכלי שלו נכון, או שהוא באמת מאוד אוהב את העיניים שלך, או שמחירי האנרגיה פה משתוללים. במחירי האנרגיה של היום, בטח באירופה, האפשרות לייצא גז בצורה נוזלית הולכת וקטנה, בכל המדינות. אז האלטרנטיבה היא כאמור לחבר בצנרת לרוחב כל הים התיכון, לפעמים עד 2000 קילומטרים בין ישראל לאיטליה, זה פרויקט שרק עכשיו יצא לדרך, אני מאוד מאוד אופתע אם הוא באמת יקרום אור וגידים, כי מדובר בעלויות השקעה מאוד מאוד גדולות, מיליארדי אירו, ולא ברור מי יממן את זה בהיעדר חוזים, ובהיעדר יכולת כלכלית למכור את הגז ברווח.
מה גם שהם...
צריכה לך את הגז שלנו. סליחה? לא חסר להם גז מרוסיה?
יש להם, אבל רוסיה ונורווגיה מספקות היום כמעט 60% מהגז לכלל אירופה, וזה סוג של לפיתת בריון, סליחה על הביטוי, הם מאוד מאוד מפחדים מהתלות. אף אחד לא אמר, כמו במקרה עם מצרים, אף אחד לא אמר שישראל תחליף את הספקת הגז לאירופה, ובטח לא למצרים. רק שלתת לכם סדר גודל, צריכת הגז השנתית באירופה תרוקן את מאגר לוויתן תוך שנה ורבע, את כולו. ולכן אנחנו עוד סוג של ספק שאפשר להשתמש בו לפעמים יותר ולפעמים פחות, וכבנצ'מרק לעשות אולי חוזים אחרים מול ספקים אחרים. וברגע שאתה מכניס את רוסיה לכל המשוואה הזאת, אתה נכנס גם למלחמות גיאופוליטיות, בעוד ארוכה הדרך לשם.
בוא נדבר קצת על כסף.
אוקיי.
כי לשם זה קצת התכנסנו.
אוקיי.
אורי, כמה כסף זה מכניס לנו?
בוא נדבר על זה במונחי תוצאה. כי הכסף לא אומר לנו הרבה. שנבין את הסדרי גודל, ב-2020, עצם זה שלוויתן מתחיל לזרום, זה לבד תורם רק ב-2020, הערכות הן בין רבע ל-0.4 אחוזים נוספים לתוצר הישראלי. זאת אומרת, הצמיחה של 2020 בין רבע ל-0.4 יהיה רק כתוצאה מהזרמה של תמר. עכשיו, זה מספרים גדולים. אם נשווה את זה למשהו אחר...
רגע, שנייה, אתה מחשבים פה לא רק את מה שאנחנו מוכרים למדינות אחרות, אלא גם את כל ההתייעלות של המשק במעבר לגז טבעי?
יפה, אז יש פה כמה דברים. קודם כל, התרומה של הגז הטבעי כבר החלה עוד לפני שלוויתן, החלה כבר עם תמר, בעיקר כי אתה מייבא פחות מוצרי אנרגיה אחרים. הייצור חשמל למשל עובר מייצור חשמל על ידי פחם או נפט או מוצרי אנרגיה אחרים שהיית מייבא אותם מחוץ לארץ, לייצור בעזרת גז טבעי, ואז אתה בעצם חוסך הרבה כסף למשק. עכשיו, כשאתה מתחיל גם לייצא, אז יש לך את שתי ההשפעות שבאות משני הכיוונים ותורמות לצמיחה, וזה עוד לפני שהתחלנו לדבר על תרומה דרך החיבור של המפעלים, שאנחנו מאוד מקווים שזה יקרה מתישהו, ואני חושב שזה אחת הבעיות שיש שם בעולם הזה של הגז טבעי, לא הצליחו לפתור את זה. אם אנחנו נראה יותר ויותר מפעלים מקומיים מחוברים לגז הטבעי, זה יוזיל משמעותית את עלויות הייצור. אנחנו מדברים על תעשייה כבדה, וכשעלויות הייצור יוזלו, אז או שהמחירים ירדו, מה שטוב כמובן לצרכן בסופו של דבר, או שיגייסו יותר עובדים, יוכלו לייצר יותר. זה מהלך שיתרום למשק המון, בינתיים הוא לא ממש קורה.
למה?
תכף שנייה נרגע במפעלים, אני רק רוצה לשלים מה שנאמר בעניין ההכנסות. תראה, היה ויכוח תקשורתי בשבועות האחרונים על כמה המדינה הרוויחה וכמה היזמים הרוויחו. אני צריך להגיד את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. זה אפילו לא קרב הוגן. היזמים הרוויחו במכפלות אדירות על פני מה שהמדינה הרוויחה. עד היום הגז הזה נכנס בערך, אני קצת מעגל מספרים, כמיליארד שקל בשנה תמלוגים ועוד כמיליארד שקל בשנה מס חברות. איפה המיליארדים שהבטיחו לנו, הפוליטיקאים? הם יתחילו להגיע בערך 100 שנה, כי מתחילים לשלם את מס שישינסקי, וזה יתחיל ויעלה. ב-2025 מאגר לוויתן יתחיל לשלם מס שישינסקי. הערכות הזהירות במשרד האוצר אומרות בערך, שוב, אני יודע על מי ניתנה נבואה וכו', איפשהו באמצע העשור הזה, או לקראת אמצע החציון השני של העשור הזה, החצי השני, ייכנסו לקופת האוצר בערך מיליארד שקל כל חודש, רק מתמלוגים, מיסים, ושישינסקי, אבל עד בדיוק, עד שנגיע לשם... כן, נכון, אבל אני מדבר על תקבולים של המדינה, שזה מה שזה. לגבי איפה המפעלים, המדינה עשתה טעות, וצריך לשים את זה על השולחן, היא עשתה טעות אדירה והפריטה את החיבור למפעלים לשוק הפרטי. עכשיו, השוק הפרטי מסתכל על החור בגרוש שלו, ואם יש מפעלים מרוחקים, קטנים, שהם גם לא צרכן גדול, וגם הדרך להגיע לשם גיאוגרפי, טכני, צריך לעבור... תוואי שטח לא ברור, ואולי לחצות גם ערים שראשי ערים רוצים שתעשה לי ככה וככה, אז לא חיברו אותם. המפעלים הגדולים חוברו, המפעלים הקטנים, ויש מאות כאלה שמשוויים לגז, עדיין לא חוברו, והמדינה, בטח בהרכב הזה, לא מסוגלת אפילו לחשוב על המילה על עמה, כלומר, לקחת את זה אליה ולחבר בעצמה. לכן הם נשארים בין הפטיש לסדה, אנחנו מייצאים למצרים ולא חיברנו את המפעלים, זה עצוב.
ואין להם, אין איזושהי אפשרות, אתה יודע, זה מאוד מזכיר את דיברנו פה באחד הפרקים על השוק התקשורת, שעם הפריסה של ה-5G, שבסופו של דבר, אבל זה אינטרס של החברה עצמה, של החברות עצמם, לפתח את התשתיות. האם אין שום דרך שבה המפעלים עצמם, הם אלו שיפתחו את התשתיות, או שנוצר כאן ויכוח עקרוני על מי בעצם צריך, האם השוק הפרטי או להחזיר להלאים את
זה. אז זה שילוב של כמה, זה גם ויכוח עקרוני, כי אם המפעל יקים לעצמו את התשתיות, אז גם המפעל יקים לעצמו מפעל מים וחשמל, ואתה לא צריך את המדינה, ותודה ושלום. יש דברים שהמדינה צריכה לדאוג אליה ברמת השלד, כמו חיבור לביוב למשל. מה, ואם יש בעיה, אז היזם יעשה את זה. אז זה דבר אחד. דבר שני, הכסף שם הוא מאוד מאוד קטן. והמדינה, עם כל המענקים, עדיין לא הצליחה להסכיל, רק בשביל לסבר לך את האוזן, תראה, בממשלה הקודמת, זו שהחזיקה, לא מדבר על ממשלות המעבר, היו 4 תוכניות חירום שונות לחיבור מפעלים לגז. 4. זאת אומרת, כבר בשלישית הם הבינו שזה לא עובד, והם עדיין הוציאו תוכנית רביעית, מענקים וחיבורים והסבות ומיליונים, ועדיין זה לא מצליח. לא בכל המקרים. צריך להגיד גם על הצד של הלקוחות. תראה, ככל שהלקוח יותר קטן ויותר חי, מהיד לפה, לבוא ולהגיד לאיזה מפעל שהוא לא יודע מה יהיה איתו שנה או עוד שנתיים, תקשיב, בוא נחבר אותך לגז, ועכשיו אתה חותם על חוזה לקנות אותו לחמש שנים קדימה. זה מפחיד.
כן.
אז גם לזה צריך לתת פתרון. ושוב, לדעתי במקרה הזה, המדינה פשוט פספסת בגדול, איפה שיש קשת שוק, המדינה צריכה להיכנס ולעשות במקומו, כמו שמחלקים דואר לערבה, או לכל מיני מקומות רחוקים, וכמו שיש אוטובוס שעובר ברמת הגולן, זה לא כלכלי, אבל
בנייה,
אז מה?
אפילו בנייה, יש חברה ממשלתית שבונה איפה שקבלנים לא רוצים לבנות.
בדיוק.
כי למדינה יש אינטרס לבנות באזורים מסוימים, ואף קבלן לא יבוא וישקיע שם, אז יש חברה ממשלתית שעוסקת בזה. יש פה אינטרס ברור משני היבטים. היבט אחד, תעשייה מקומית. רוצים לחזק אותה, גם ככה היא סובלת בגלל העלות כוח אדם, דיברנו על זה לא מעט פה, זו תופעה עולמית, אבל יש תעשייה שאתה רוצה לחזק אותה, אתה רוצה שהיא תהיה למקרי גם חירום לפעמים, זה אחד. שתיים, אנחנו דברים לא פעם ולא פעמיים, ולא רק אנחנו, וזה בנק ישראל וזה אוצר, על בעיית הפריון בישראל, הנה הזדמנות להגביר את הפריון, הזדמנות לשפר את היעילות בדיוק. של החברות, ומישהו צריך להרים את הכפפה הזאת, לייצר את התשתית, כדי שזה יהיה אפשרי.
תחשוב רגע, רק משפט אחרון ברשותכם, תחשוב מפעל קטן, שבאמת אתה בא ואתה מוריד לו את עלויות האנרגיה בצורה דרמטית, אז או שהוא מעסיק עוד אנשים, ולתת פרנסה זה תמיד טוב, או לחילופין את המוצרים שהוא מייצר, הוא יכול להתחרות איתם יותר טוב בשוק, וגם בתור יצואן, הוא יכול למכור אותם ביותר זול. אין חולק על זה שזה מהלך שרק יעשה טוב, רע בטח לא, ולא נוגעים בו, חבל.
אז בוא נדבר עוד קצת על הכסף. יש לנו, דיברתם פה, הזכרתם את קרן העושר, שזה משהו שהחליטו עליו עוד לפני הרבה שנים, בעצם במתווה.
נכון, לא במתווה. בחוק שישינסקי שנת 2011, היה כתוב שתוקם קרן שתקלוט רק את המס שישינסקי, כלומר את החלק של הרווחי, המס יסף או רווחי היתר, והיא תיקח את הכסף והיא תשקיע את זה במיזמים חיצוניים, זרים, ואז מהריבית שתצא מההשקעה הזו, יפנו לפיתוח המשק בתחומי חינוך, רווחה, בריאות וכו' וכו'.
בוא נסביר אולי רגע את הרעיון הזה של קרן העושר.
בדיוק.
זה לא המצאה שלנו, למרבה הפלא. הקרן העושר המצאה בגדול נורווגית, והיא התרופה למחלה ההולנדית. עכשיו בוא נסביר את ההקשר הזה. המחלה ההולנדית, כך קרויה הבעיה הכלכלית, שלראשונה נוצרה בהולנד, שמוצאים מאגרים גדולים של מחצבים, בהולנד זה היה בעיקר נפט וגז, ואז מתחילים לייצא את זה לכל העולם, ככל שהייצוא גדל, והוא גדל בקצבים מאוד מהירים, אז המטבע המקומי מתחזק מאוד. מה שקרה בהולנד, אז היה עוד הגילדן, הגילדן מאוד התחזק מול כל המטבעות, כי הולנד התחילה לייצא המון, אבל זה פגע בסקטורים אחרים. ברגע שיצרני הנעליים, הקפקפים ההולנדים האלה מהעץ, גם מייצאים את הקפקפים שלהם החוצה, והמטבע המקומי מתחזק, אז הם נפגעים והרווחיות שלהם יורדת. וזה נקרא המחלה ההולנדית. כשאתה מוצא מחצבי טבע, אתה כביכול מתאשר, אבל סקטור אחד, שזה סקטור האנרגיה, פוגע למעשה בכל הסקטורים האחרים. הנורווגים, כשהם מצאו את המאגרים שלהם, הבינו שיש בעיה כזו, ומצאו פתרון יפה. הם לוקחים חלק מההכנסות של הסקטור שמגיעות לממשלה, מה שבישראל אנחנו קוראים מס היסף, זאת אומרת, היטל שישינסקי, וההכנסות האלו נכנסות לאיזושהי קרן. הממשלה אסור לה לגעת בכסף הזה כדי לשלם על חינוך או כל דבר אחר תקציבי, אלא זה נכנס לאיזושהי קרן. הקרן משקיעה את הכסף בנכסים בחול. זאת אומרת, מצד אחד, אנחנו מייצאים גז, ואז אנחנו מחזקים את השקל. מהצד השני, חלק מהכסף שמגיע מייצור הגז, מושקע בנכסים דולרים או באירו, ואז זה מחליש את השקל. זה בעצם מקזז חלק מההשפעה על המטבע, וככל שעובר הזמן ונאסף שם יותר ויותר כסף, ככה גם בהינתן שהקרן מנוהלת בצורה סבירה, אז יש ריבית, כי הכסף מושקע בנכסים, נכסים סחירים, נכסים לא סחירים, מניות, אג"ח, ומהריבית הזו, את הריבית הזו, בעצם הקרן מעבירה לממשלה כהכנסה שאפשר להשתמש בתקציבית. בנורווגיה המספרים הם נראים לנו כאילו היום מוטרפים, אבל זה פשוט עניין של המון שנים. הקרן הנורווגית, הגודל שלה זה למעלה מטריליון דולר. תחשבו על המונחים של קרנות פנסיה בעולם, שהגדולות מהן זה 400 מיליארד, 500 מיליארד, טריליון דולר. זה למעשה, אפשר להגיד, מנהל הנכסים הגדול בעולם.
כמה שנים אנחנו מדברים?
אני לא זוכר בדיוק מתי הם התחילו, אבל זה עשרות שנים. והיופי זה שהם הגיעו למצב שהריבית על הקרן הזו, תעשו בממוצע, נוגעית, 5% על טריליון דולר, הריבית הזו לבד מממנת את כל הפעילות הממשלתית בנורווגיה. זאת אומרת שאין גירעון אף פעם, אלא אם כן יש איזשהו משבר או שהשוק יורד ואין ריבית באותה שנה, אבל כל ההוצאות חינוך, תרבות, בריאות, צלילת כבישים, כל ההוצאות הממשלתיות ממומנות כל שנה על ידי הריבית שהקרן מרוויחה. זאת אומרת, מיסים יורדים משמעותית, לא צריך אולי אפילו מיסים, אין גירעון, אם אין גירעון אז אין חוב, כי לא צריך לממן שום גירעון, נורווגיה אין לה חוב. מדינה בלי, אנחנו מתגאים בזה שיחס חוב תוצר בישראל הוא 60%, ונורווגיה הוא אפס. וזה הרעיון, וזה מכשיר מאוד חכם, שאם וכאשר, אני אומר בכוונה בזהירות, אם וכאשר נגיע למצב שגם אנחנו מצליחים לממן חלק מהפעילות התקציבית דרך ריבית על קרן העושר, מצבנו יהיה פנטסטי. זה פשוט לוקח המון המון שנים להגיע לשם.
רגע, אבל אנחנו כמה ממה של יור אמר? כמעט 10 שנים מאז שהחלטנו על הקרן הזאת.
לא, אבל כן, היום אין שם כמעט כסף, יש שם מיליארד, כי הכסף הגדול בעצם יגיע כאשר יתחילו לגבות את היטל שישינסקי על לוויתן. את אמר כבר התחילו, אבל זה כסף קטן. בלוויתן...
לא, לא, עוד לא התחילו. אני אתקן אותך עוד לא. רק השנה הם משלמים תשלום ראשון, והתשלום עולה בעצם דרות הנדסיות. התשלום מתאמר הוא ענק, הוא אדיר. הוא הגיע למיליארד שקל כמעט לכל שנה, איפשהו ב-2030-32, לא זוכר את התזרים, אבל...
מיליארד שקל שיכנסו לקרן.
לקרן, בלבד.
יפה. עכשיו אתה עושה מזה 4%, אז זה לא מה שיציל אותנו.
לא, אני לא אומר זה יציל, אני רק אומר גם תמר אמור שלם והרבה. אבל זה עוד לא הגיע לקופה.
ולוויתן יגיעו, אם אני לא טועה, תל שישינסקי, שאתה רוצה להסביר רגע, מה זה תל שישינסקי הזה?
כן, באה המדינה לפני הרבה מאוד שנים, ואמרה, רגע, מה החלקה של המדינה בכל האוצרות האלה, ומה חלקו של היזם? ואז גילו לתדהמתם שמכל שקל שמופק מהגז, המדינה מרוויחה 37 אגורות, אמרו, זה לא בסדר, זה נמוך מדי, ואז על ה-37 אגורות הזה, שזה בעצם מחולק 12.5% תמלוג פלוס מס חברות, הוסיפו מס מלמעלה על כל זה, והמס הזה העלה את תקרת החלקה של המדינה, government take, לעד 62%, כלומר, מכל שקל שימכרו מהגז, לפחות 62 אגורות, אמורים תיאורטית להיכנס לקופת המדינה. רק פה עשו 3 פשלות מאוד גדולות, אני אנסה מהר לעבור עליהן.
רגע, שנייה, לפני הפשלות, מתי זה יקרה, ה-62 או ה-61?
אז זה בעצם, זה חלק מהתשובה של חלק מהפשלות.
אוקיי.
בגלל שהחליטו על הדבר הזה באמצע הפיתוח של מאגר תמר, כלומר, אחרי שהם קנו כבר את האסדה והשקיעו ושינו להם פה את כל המודל, רחמו עליהם מאוד, ואז אמרו, מאגר תמר יתחיל לשלם את המס הזה אחרי שהוא ייכסה כמעט פי 2.5 מההשקעה. וזו הסיבה ששישינסקי משולם ממאגר תמר רק בשנת 2020, למרות שהגז זורם מ-2013. אז זה לגבי תמר. לגבי שאר המאגרים, כולל לוויתן, נתנו חצי סוכריה, אמרו, הוא התחיל לשלם את זה, רק אחרי שהוא יכסה 1.5 פעם את ההשקעות שלו, וזה יקרה למאגר לוויתן בשנת 2025. אז מתי יגיע כל הכסף הגדול הזה? אז כאמור, מאגר תמר מתחיל לשלם תשלום ראשון בסוף השנה הזו, תיאורטית, וזה השלום מאוד מאוד קטן, וזה ילך ויגדל בסדרות הנדסיות, הקפיצות הן ממש מדהימות ומהירות, והמדינה תתחיל להרגיש את זה ממש בקופה, תוך הערכה, שנתיים, גם ב-2021 לא יהיה מספיק כסף לקרן העושר הזו.
זה קצת לאזן את ה... את ה... שיהיה ויכוח, זה טוב שיהיה ויכוח. אני לא בטוח שזה בהחלט דווקא ההחלטות לא נכונות, כי בסוף בא מישהו פרטי ומשקיע ומגלה, וכמובן שהוא יכול להיחשל בגילוי שלו. זה לא שהממשלה היא זו שמצאת הגז. אנשים פרטיים מצאו את הגז, אז יש פה, והיה ויכוח, ולא נחזור לכל הוויכוח של מתווה הגז, אבל כשנגיע ל-62% האלה, זה אחרי שהמשקיע החזיר, הרוויח בצורה משמעותית, מה שיכול לתת תמריץ, להמשיך ולנסות ולחפש.
זה היה היגיון.
מאגרים אחרים. אז זה ויכוח גדול, אבל אין ספק שברגע שנגיע למספרים אלו, 2025 צפונה, כבר מדובר על הרבה כסף, שייכנס, וכשהכסף הזה יתחיל להצטבר, הריבית, אם וכאשר, שוב אני נזהר, קרן העושר, תחזיק מעמד, אם בכלל תתחיל, אז הריבית על הכסף הזה באיזשהו שלב תתחיל להיות משמעותית, וזה יעזור מאוד לממשלה במימון הפעילות שלה, אולי בהפחתות מיסים מצד אחד, אולי בהגדלה עדיף על ההצעה האזרחית שכידוע בישראל היא מאוד מאוד נמוכה. למה אני כל מה נזהר ואומר, אם וכאשר, כי אנחנו לא נורווגיה.
אתה חי בישראל.
כן, אנחנו לא נורווגיה, ולא מן הנמנע שבמתישהו ב-2030, כשפתאום יראו איזה קרן עושר כזאת, שוכבים שם כמה מיליארדים, ובמקרה באותה השנה התברר שאנחנו בגירעון של 4.5% תוצר, כמו השנה, אז יבוא שר האוצר ויגיד, זה אמור, רק הריבית, אבל אנחנו בבעיה כרגע, ויורידו לנו דירוג אם לא, אז בואו ניקח איזה 5 מיליארד מקרן העושר, רק כדי לפצות, לחסות את הגירעון שיש לנו כרגע, ואם יצטרכו לשנות החוק, אז ישנו אותו. אנחנו יודעים שהדברים לא מתנהלים, לא מסתכלים פה 50 שנה קדימה. בתיאוריה כן, בפרקטיקה הרבה פעמים לא.
אגב, מי הבעל הבית של קרן העושר? מי ינהל את כל ה...
על זה נצטרך פודקאסט אחר לגמרי. היה ויכוח אדיר בין בנק ישראל לבין אגף התקציבים במשרד האוצר. מי ינהל את הכסף? עוד לא צדו את הדוב, וכרבו איך יחלקו את האור שלו. ומה שקרה שבסוף הוחלט לעשות, שזה יהיה בסוף בנק ישראל, אבל תהיה ועדת השקעות עם דחצים שהם יהיו מנהלים מהשוק הפרטי, ונציגים של משרד האוצר, ונציגים של בנק ישראל, וישבו שם 8 או 10 אנשים, ויחליטו מה לעשות עם הכסף, אם וכאשר הוא יגיע, עדיין לא גמרו את זה, עובדתית הקרן לא קמה.
טוב, זה רעיון נורא, האמת, אני חייב להגיד.
כן.
אוקיי, אז עד כאן החלק הזה של הפודקאסט שלנו. אנחנו הולכים לחלק האחרון, הדבר המוטרף שקרה השבוע, וככל הנראה, לא שמתם אליו לב. ליאור, אתה הכנת לנו
כן,
משהו?
כן, אז אני לוקח, אני מוציא אתכם מעולמות האנרגיה, ולוקח אתכם לעולמות התחבורה. בוודאי שמתם לב פרסומים השבוע על גשר יהודית המהולל שנפתח בתל אביב, גשר להולכי רגל, כולם הזכירו את המאבקים של רון חולדאי, הגיבור מול ישראל קצה היום, במלחמות על השבת, שהפסיקו את העבודות שם, ומה הדתיים מתערבים. אני רוצה להזכיר למאזינים שאנחנו בתקופת בחירות, וכל אחד מזכיר מה שנוח לו, ולכן נציין את הדבר הבא. גשר יהודית הוא גשר להולכי רגל. אורכו 110 מטרים בלבד, ולקח 10 שנים להרים קונסטרוקציה של 110 מטר להולכי רגל. וגם אם לא היה את הריב עם ישראל קץ המתוקשר, אז לא היה לוקח 10 שנים לפתוח אותו, היה לוקח 9 שנים לפתוח אותו. ואם מישהו חושב ש9 שנים לגשר של הולכי רגל שאורכו קצת יותר 100 מטר, זה סביר וזה טוב, שלא יתלונן אחרי זה, שלוקח 50 שנה להרים קו רכבת תחתית בתל אביב, 18 שנה לחבר את רכבת ישראל בין ירושלים לתל אביב, או שלא מחברים מפעלים לגז.
אבל איזה יופי, אה?
מקסים. גשר מהמם, שימו לב מי שיחצר אותו, ששכחו לשים לו הצללה או חיפוי, כשאתם תעברו שם בחורף, אחרי 10 שנות בנייה רבותיי, אתם, אם אין לכם מטריה, אתם גומרים בצד השני רטובים לגמרי.
אני עוד מחכה שישימו הצללה בכיכר הבימה, אם אתה הולך שם בשמש.
זה בדואר, זה בדואר, עד
שקע. כן.
רק תלונות יש לכם.
היה, רק רע.
בואי, אני אקח אתכם למקום אחר, בואו הכל טוב. נעבור לארצות הברית.
יאללה.
סטארבקס אנחנו מכירים, נכון?
כן.
סטארבקס רוצים להיות ירוקים, כמו כולם היום. והם עשו עבודה מאוד מעניינת על הכיוון שלהם להיות ירוקים, ויש לו כמה מספרים מדהימים. קודם כל, סטארבקס החליטו להפסיק עם הקשים, הפלסטיק, זה כבר משהו שהוא קונצנזוס מוחלט, זה יפה, אבל גילו שסטארבקס מייצרת, תבינו, בשנה, בשנת 2018, 868 קילוטון, זאת אומרת 868 אלף טון, או 868 מיליון קילוגרם, של זבל, שחלק גדול ממנו זה גם כוסות, קפה וכן הלאה, זה פעמיים המשקל של ה-Empire State Building. זה כמות הזבל שמייצרים בשנה, וכמובן שלזבל הזה יש מה שנקרא דריסת רגל פחמנית, הם מוסיפים על זה את כל השימוש שיש להם במים וחלב, והם משתמשים ב-16 מיליון מטר, 16 מיליון טון מים, מספרים פשוט מטורפים, ולכן הם החליטו איזה צעדים הם הולכים לעשות, ואחד הצעדים המרכזיים שלהם זה לנסות לשכנע את הלקוחות להפסיק להשתמש בקצפת. קצפת מייצרת גם עם הגז, גם חלב, המון טביעת רגל פחמנית, 21% מטביעת הרגל הפחמנית של סטארבקס, זה ממוצרי חלב, וחלק גדול מזה זה מקצפת. זאת אומרת, ביי ביי פרפוצ'ינו,
כן.
וחוזרים לאספרסו או קפה אמריקאי, כן. ואז עולה השאלה, אבל שמה יש סטארבקס?
כן.
אספרסו, קפה בשביל... אמריקאי אפשר לקבל עוד לפני סטארבקס.
בשביל מה יש סטארבקס? זו שאלה טובה.
בכלל, אתה אומר.
כן.
סיפור מעניין, כי זה מה שאלה אותם. הפרפוצ'ינו זה מה שאלה את סטארבקס, והם הולכים אחורה והם רוצים לשכנע את הלקוחות שלהם, לקנות קפה פילטר אמריקאי רגיל, בהצלחה שיהיה להם.
כן, לגמרי.
מי שביקר בארצות הברית יודע, סלחו לי באמת, האמריקאים, הקפה שם רחוק מלהיות משהו.
נכון.
נפלא, קפה אהוב עליי דרך אגב.
אני גם לוקח אתכם לארצות הברית, ולבחור שקוראים לו פיליפ וינטר. פיליפ וינטר הייתה לו חברה, יש לו חברה עדיין, קוראים לה נביה, שאוורהד. והבחור הזה פיתח איזשהו ראש לטוש, כמו שאנחנו עושים מקלחת, שהעיקרון שלו, א', הוא נראה מעולה, הוא מעוצב עיצוב נורא מודרני, הוא עולה $400, עלה $400, והרעיון שלו שהוא משתמש בערך מחצית כמות המים, אבל מספק אותה תחושה של חמימות ונעימות למי שמתקלח. אז הבחור הזה לא כל כך הלך לו עם החברה, זה היה מזמן, ואז הוא החליט לעשות מעשה, והוא הלך לסיליקון ואלי. ובסיליקון ואלי יש הרבה חדרי כושר, ששם כולם מתאמנים, זה חלק מה... זה בדיוק כמו בכל מקום. והוא בחר את החדר כושר, אולי הכי שווה שיכול להיות, שטים קוק, מנכ"ל החברה הכי גדולה, או השנייה, לא משנה, חברה של טריליון דולר, אפל, מתאמן שם, וטים קוק נכנס ל... והוא התקין את הראשי טוש בחדר כושר שלו, וטים קוק נורא התלהב, ואותו פיליפ, אותו בחור, חיכה מחוץ לחדר כושר, ודיבר עם טים קוק...
הוא לא חיכה לו מחוץ למקדחת.
לא, 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 זהו, לא, לא, סיים שהתלבש, הכל יצא, וטים קוק נורא התלהב, ואמר, תשמע, אני רוצה להשקיע במוצר שלך. וטים קוק, נדיר מאוד שהוא משקיע בחברות שלא קשורות באפל או בטכנולוגיה או בכל דבר כזה, והוא השקיע שם. ולאחרונה החברה הזאת, הוא לא מסכים להגיד מה אחוזי ההשקעה שיש לו, של טים קוק, אבל לאחרונה החברה הזאת יש לי מגיוס של 8 מיליון דולר. ואחד הדברים שהם הצליחו לעשות, זה פשוט להוריד את העלויות של הנבי הזה, של החברה, של הטוש הזה, מ-400 ל-200 מיליון דולר.
אז לא, 200 דולר.
כן, מ-400 ל-200, זה דוגמה קטנה על קצת אסרטיביות ו...
יפה.
יפה מאוד.
יזמות, הסיפור האמריקאי.
לגמרי. תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.